אוקיי. שלום, ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של רוב המשחקים גיימפד.
יס, קלעתי לתזמון בדיוק.
כל הכבוד. עכשיו אני צריך להיות רציני. די, אני רציני מאוד. שחר, תדבר על דברים של בנים, שאני אהיה רציני.
לא, קרחת, קרס.
אוקיי, נקבל את זה.
דעות גרועות על הכל.
כן.
אוקיי,
הלאה. סבבה. גיימפוד, הפודקאסט של רוב המשחקים גיימפד, פרק 342, אני עידן זרמן ואיתי
שחר גרין,
עופר שוורץ.
מה שלומכם? אנחנו בהרכב מצומצם היום.
לא מאוד מצומצם.
קצת מצומצם, פחות מה שתכננו להיות.
כן.
זה פחות שההרכב מצומצם ויותר שהפרק הזה הולך להיות מצומצם.
כן, גם זה, אבל...
התקופה מצומצמת.
כן.
Game Wise.
כן, אני יכול להבין זה. שוב, כמו שדיברנו לפני הפרק, אני משחק בהמון המון דברים, פשוט אף אחד מהם לא GamePod Worthy, אתם יודעים, צריך רק המשחקים ה-Worthy יכולים להיות בפודקאסט.
כן, אני הרכבתי ספינה, לא בבקבוק, אבל הרכבתי ספינה, ודברים שהם פחות לפודקאסט.
ספינה אמיתית. בגודל מלא.
שעושה וום.
כן, אוקיי.
ופיו פיו.
אוקיי, כזאת ספינה.
אני הרכבתי רכבת הרים של לגו, וזה ממש ממש
מגניב.
לא, ממש מגניב.
יש לי את הסט הזה. רגע, הזאת עם הלופ?
כן, עם לופ.
נייס.
ממש כאילו הרכבת שנוסעת.
מגניב.
קול ביותר.
טוב, אז נדבר על משחקים שהם כן בפודקאסט עכשיו?
נשמע כמו רעיון מבריק. לא פלא שאתה המנחה. סליש, מי שאומר את הפתיח.
בהתחשב בקרדנשל ובכמה שכמה משחק מעט בדברים שהם רלוונטיים לפודקאסט, אז נראה שבשלב הזה זה בעיקר עניין של ותק, וזה אפילו לא ותק בפודקאסט, כי עופר כמוני נמצא פה מהפרק הראשון, זה ותק ב... כתבתי פוסטים בבלוג לפני שהוא...
לפני שהיה פודקאסט, כן.
כן, כשזה היה חיים לפי אינטל.
כן, אוי ווי, כן, איזה שם היום ונורא זה היה.
העולם על פי אינטל.
העולם על פי אינטל.
בדקס, אתם זוכרים את דקס?
לא.
יפה מאוד.
במאורפל זוכר את דקס.
כן, זאת הייתה הפלטפורמה שהיה בה את הבלוג במקור, שזה היה פחות ממוקד בנושאים ספציפיים. אבל עכשיו באמת משחקים.
כן, אז אני אתחיל. אני שחקתי משחק עם שם ממש הגיוני וקליט, בשם Zenless Zone Zero.
הגיוני וקליט.
כן, מי שלא שמע עליו, זה המשחק החדש של מיהויו, ומיהויו הם היוצרים של הלאית המאוד עצום Genshin Impact, והלאית גם כן מאוד עצום, אולי פחות, אני לא בטוח, Honkai Star Rail. הם מפתחים משחקי גאצ'ה חינמים, עם סגנון אמנותי אנימה מוגזם לעתים, והמשחק החדש שלהם, האחרון, הוא גם...
לעתים.
לעתים, כן. הוא גם ה-IP השלישי שלהם בעיקרון, אחרי Genshin ו... הונקאי, והוא בסגנון מאוד שונה מהשני האחרים, בעוד ששני האחרים היו משחקי פנטזיה סלש פנטזיה עתידנית מאוד מנותקים מהמציאות. המשחק הזה לא מתרחש במציאות, אבל הוא כן מתרחש בעולם quote unquote מודרני. הסגנון האומנותי הוא עדיין אנימה, אבל הוא אנימה אורבני כזה. בבירור הם מאוד מנסים לקלוע לסגנון האורבני של יפן. העיר שבה המשחק מתרחש נקראת ניו ארידו, והיא... מבוססת במידה רבה על טוקיו.
היא נקראת לא טוקיו.
לא טוקיו. לא, ניון לא טוקיו. והוא ממש מגניב. אני הופתעתי מאוד לטובה ממנו. חשבתי שהוא יהיה בסדר. חשבתי שהוא לא יהיה בשבילי כל כך, אבל מאוד התחברתי אליו. הסיבה העיקרית שחשבתי שהוא לא יהיה בשבילי הוא בגלל שהוא לא משחק עולם פתוח בדומה לגנשין אימפקט. אני מאוד אוהב לחקור במשחקים שלי.
אוקיי, זה מפתיע.
אז הוא בכלל לא משחק עולם פתוח, זה לא הסגנון שלו. האזור שאתה, אתה עדיין מסתובב בעולם, אבל הוא מאוד קטן, ורוב המשחק מתרחש בשלבים. סגורים, וזה שלבים במידה כזאת או אחרת רנדומליים, שקצת חוזרים על עצמם, בדומה לכל מיני משחקי רוגלייק. ובאמת, החלק העיקרי של המשחק, הבשר של המשחק, שלקח לי הרבה זמן להגיע אליו, ממש הגעתי אליו רק היום, אני אומר רק היום, אבל התחלתי רק ביום חמישי לשחק בו, כלומר, משחק בו ארבעה ימים, הוא סוג של רוגלייק. יש מין ריצות שאתה עושה, ואתה מתקדם במהלך הריצה, מדי פעם יש פאזלים, מדי פעם יש בונוסים שאתה יכול לבחור בין שלושה בונוסים, איזה בונוס אתה רוצה כרגע שיהיה לך לדמויות, ואז אתה מגיע לאיזשהו זירת קרב, ובזירת קרב אתה נלחם. זה בעיקרון המבנה של החלק המאוד מרכזי הזה במשחק. אחד הדברים ש... אני אתחיל בדברים שלא אהבתי. אני רוצה לסיים בדברים שאהבתי. כמו שאמרתי, הוא משחק בזה שמתרחש בניו ארידו, עיר מודרנית כזאת, אבל היא מודרנית לא מעכשיו, היא מודרנית שנות ה-90. כלומר, יש הרבה מסכי CRT, ויש הרבה סגנון לבוש שנות ה-90, ובמקביל, הכל גם סופר מתקדם טכנולוגי.
וזה עובד. קיבלתי את הרושם שזה סייפיי.
אז זה סייפיי במידה רבה, אבל הווייבים הם שנות ה-90. יש קסטות, הדמות שאתה משחק היא מנהלת של חנות וידאו, שזה גם כזה מיני 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 גיים בתוך המשחק, זה כזה לנהל את החנות וידאו, לבחור את השלושה וידאוים שאתה רוצה לשים כרגע בחנות, ואת האדם שאתה נותן לו את התפקיד לקדם את החנות באותו יום, ואז כאילו כל יום יש לך ניהול חנות, וזה מכניס לך עוד טיפה כסף, וגם בעיקרון מרוויח לך טיפה אישיות ואופי של העולם, שזה חמוד. אבל כמו שאמרתי, נתחיל מדברים שפחות התחברתי אליהם, ואז אני אדבר על דברים שאהבתי, וגם אני אסביר יותר על המכניקות של המשחק, שפחות דיברנו עליהם עכשיו, דיברנו רק על הסיפור ועל העולם ועל איך המשחק נראה. אז דברים שפחות אהבתי זה שהוא, אפשר להגיד, זה שהוא משחק גאצ'ה זה חיסרון, לי באופן אישי זה מעולם לא הפריע, אבל נראה לי שווה להזכיר את זה. זה משחק עם הרבה רנדומליות במובן של אתה צריך לעשות, אתה לא צריך, אבל אתה רוצה לאסוף דמויות, כל דמות משוחקת בצורה שונה, אז זה פותח לך בעצם עוד אפשרויות של איך לשחק את המשחק. כל דמות היא בסגנון מאוד שונה, אז יכול להיות שאת נורא תאהב את הדמות שהיא דוב עצום עם פטיש אדיר, ופחות תאהב את הדמות שהיא ילדת חתול גם כן עם פטיש אדיר.
שני הקצוות של אני.
כן, בדיוק. אולי אתה באמצע, אבל אתה מעדיף את האיש זאב קרח, שזה לגיטימי ממש.
מה הגודל של הפטיש שלו? בוא, כאילו, תדבר
יותר בכזה בועט, הוא יותר מהיר.
אוקיי, אוקיי.
תמיד כשאני מכיר מישהו חדש, השאלה הראשונה שאני שואל, זה השם, זה מה הגודל של הפטיש שלו.
כן,
כן.
יש דמויות עם פטישים במשחק, לא יודע אם הצלחתם להבין את זה, יש גם דמויות עם חרבות, יש דמויות עם נשקים מטווח רחוק, יש מגוון די גדול של סוגי נשק שמאוד משנים לאיך הדמות משחקת, גם כל דמות היא עם אלמנט שונה, אז יש דמות קרח, יש דמות אש, דמות חשמל וכן הלאה. זה משהו מאוד נפוץ במשחקים של מיהויו. אז כמו שאמרתי, זה משחק גאצ'ה, אתה רוצה לאסוף דמויות כי הדמויות מגניבות וכי נותן לך עוד אפשרויות, אבל יש כל מיני הופס שאתה צריך לעבור עליהם כדי לאסוף אותם. אותי זה מאוד לא מלחיץ, יש אנשים שזה כזה ממש עושה להם לא נעים, אז שווה להזכיר את זה. מעבר לזה, אולי זה קשור לזה שמשחק גאצ'ה הוא קצת מבלבל, והסיבה שהוא מבלבל הוא בגלל שיש בו מערכות על גבי מערכות על גבי מערכות על גבי מערכות.
זה נוטה לקרות במשחקים
כאלה. כן, זה חלק מהמוסכמה של איך לעצב משחקים כאלה. יכול להיות שגם תסתכלו על זה באופן יותר ציני ותגידו, אוקיי, הם עושים את זה כדי לתסכל אותך ולהכריח אותך להוציא כסף. אפשר להסתכל על זה גם ככה, אולי זה הוגן במידה מסוימת. לי זה לא מפריע כמו, אבל המורכבות הזאת יוצרת מצב שיש הרבה דרכים להשיג הרבה מאוד משאבים, את המשאבים אתה צריך כדי להעלות את הדמויות שלך רמות. אתה לא צריך לשלם כסף כדי להשיג את המשאבים, אתה יכול לעשות את זה בלי לשלם שקל. זה משהו שהם עושים באופן לדעתי מאוד הוגן בכל המשחקים שלהם. אין חובה לשלם משום דבר. זה יכול טיפה לעזור, טיפה להאיץ התקדמות, אבל לא באופן מאוד משמעותי, ואפשר ליהנות מהם מאוד בלי לשלם בכלל. אבל העובדה שצריך ללחם בסוג הזה של הקרב כדי להשיג את הדבר שמעלה את הרמה של הדמות שלך, ואז בסוג אחר של קרב כדי להעלות את הרמה של הציוד של הדמות שלך, ואז בסוג ההוא של הקרב כדי להעלות את הרמה של האלמנט של הדמות שלך וכל מיני דברים כאלה, זה קצת convoluted, זה קצת יותר מדי, וגם לוקח הרבה זמן ללמוד את זה. אולי זה לטובתם, אולי דווקא זה יתרון. הם ממש לאט לאט מציגים לך עוד מכניקה ועוד אלמנט ועוד דרך להתקדם ועוד איזשהו בר למלא ועוד איזה סוג של ניסיון להרוויח. אני שחקתי כבר לא מעט שעות ועדיין לא שחררתי את כל הדברים שאני יודע שאני יכול לשחרר, וזה לוקח קצת יותר מדי זמן לטעמי, אבל אני חושב שזה די הכרחי בגלל המורכבות המוגזמת הזאת. צריך להציג לך את זה לאט לאט, דרך הסיפור, דרך המשימות, כדי לא לעשות overwhelming.
עדיין נשמע שהיה עדיף אם היה, נגיד, פחות מתוספח.
אני חושב שכן, אני חושב שהמשחק היה מרוויח אם הוא היה קצת יותר מפוקס מהבחינה הזאת, אבל צריך לזכור שהמשחקים האלה מעוצבים לא בשביל ה-20 שעות הראשון שאתה משחק, אלא בשביל שאתה שחק בהם במשך 3 שנים, אז העיצוב הזה, הפילוסופיה העיצובית הזאת של לאפשר לשחקן להתקדם בהמון המון דרכים שונות, מאוד עוזר לשמר שחקנים, כי תמיד יש לשחקן עוד משהו שהוא רוצה להשיג, עוד משהו שהוא יכול לעשות, ואגב, לא בהרבה זמן, קרב למשך 2 דקות אם הוא ארוך, אז מהבחינה הזאת הוא מאוד קצבי. אז אתה יכול תמיד להיכנס ל10 דקות, 15 דקות, ואתה מרגיש שהשגת משהו, שזה עוד חלק מאוד נפוץ בפילוסופיה העיצובית של משחקים מהסוג הזה. אז זה מבחינת דברים שפחות אהבתי. דבר נוסף שפחות אהבתי, שגם כאן קשור לדעתי לרצון שלהם לדאוג ששחקנים חדשים ירצו להמשיך לשחק, לפחות בשעות הראשונות של המשחק. אני לא יודע להגיד בדיוק כמה שיחקתי, כי זה באפיק, והשעון סופר את כל הזמן שהבאנר של המשחק פתוח, ופשוט לא סגרתי אותו. אז רושם שיש לי כבר 40 ומשהו שעות, ואין לי באמת. אני מעריך שיש לי פחות, קצת פחות מ-10 שעות. אז ב-10 שעות הראשונות האלה, ממש עד היום, עד לפני חצי שעה, לפני שהתחלנו להקליט את הפרק ושיחקתי במשחק, הוא לא דחף חזרה. כל הקרבות הרגישו לי מאוד קלים. יכול להיות שאני over-leveled, יכול להיות שהיה לי מזל בפול שספקתי לעשות עד עכשיו, אז קיבלתי דמויות מאוד מוצלחות, ויכול להיות שפשוט המשחק מאוד קל בהתחלה, בדיוק בשביל המטרה של, שהשחקן ירגיש שהוא ממש טוב, ושכיף לו, ושהוא מצליח, כי הם לא רוצים להרחיק.
זה נוטה לקרות במשחקים כאלה, לא רק גאצ'ה, אלא באופן כללי, משחקים כאלה לייב סרוויסס, שהם
נכון.
רוב הקושי, האתגר, נמצא באנד.
נכון, למרות שוב, במשחקים של מיהויו, הרבה אנשים מאוד כועסים על מיהויו, כי בקהילת המיהויו, בקהילת המשחקים שלהם, בגנשין אימפקט וגם בהונקאי ברמה מסוימת, זה שאין להם אנד גיים. הם פילוסופית לא עושים אנד גיים. האנד גיים שלהם זה תשיג עוד דמות חדשה ותפתח אותה עכשיו, כי זה כיף לפתח את הדמויות. או לחילופין, תמשיך את הסיפור של המשחק, שבמקרה של גנשין אימפקט הוא עצום בשלב הזה. הם קודם נוסיפו עוד ועוד פרקים לסיפור, ועכשיו הוא ממש ארוך, ויש המון משימות סיפור לזה. אז כרגע הוא מרגיש לי קל. כמו שאמרתי, לפני שהתחלנו להקליט, שיחקתי קצת, ועשיתי איזושהי משימת סיפור קצת יותר מתקדמת, ופתאום נתקלתי במפלצות יותר מאתגרות, בבוסים ומיני בוסים שצריך ממש לשים לב מה הם עושים. זה לא לשים לב מה הם עושים ברמת האוי לא הדמות תמות, זה לשים לב מה הם עושים, אוי לא, הם הורידו לי 10% מהחיים. אז זה לא מאוד דרמטי, אבל אם אני לא שם לב, אז באמת הם עושים נזק. ועד כה, בייסיקלי, לחסתי על כפתורים ולא עשו לי נזק וחיסלתי את כולם ממש מהר. אז זה נחמד לי שהמשחק טיפה התחיל לדחוף חזרה, והסיבה שזה נחמד לי, כי אני מרגיש שהמשחק עד עכשיו לא גרם לי, או לא הכריח אותי, או לא דחף אותי, ללמוד את הדקויות של מערכת הקרב. מערכת הקרב מאוד מורכבת, יש עניין של אלמנטים, היא מאוד מבססת דודג'ז מההתקפות של האויבים, ובנוסף על זה, בגלל שזה משחק של איסוף דמויות, יש את הדודג' הרגיל שאתה יכול לעשות, כמו שאתם מכירים במשחקים אחרים, ויש דודג' מסוג נוסף, שזה להחליף דמות. אז אם אתה עושה את זה בתזמון הנכון, אתה עושה דודג' ברגע האחרון של החלפת דמות, אתה מחליף את הדמות, והיא עושה גם מהלך מיוחד, שזמין רק כאשר אתה עושה את הדודג' הזה בתזמון הנכון. אז הפלואו של הקרבות, וכאן אני בעצם עובר לדברים שמאוד אהבתי במשחק, ומערכת הקרב זה אחד מהם, אז הפלואו של הקרבות ממש מגניב, האנימציות מרהיבות, אתה מרגיש ממש ממש בלס, ואתה תוקף, 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 עושה מוב כזה, מוב כזה, עושה קומבו, ואז המפלצת תוקפת אותך בחזרה, אתה מחליף מיד לדמות הבאה שלך, היא עושה מוב מיוחד, ממשיך לתקוף אותה, שוב, מחליף לעוד דמות, ואז ההחלפה הזאת של הדמות מילאה את הבר סטאגר של האויב, ואז זה הוביל לעוד מהלך מיוחד, יש מהלכים מיוחדים של החלפת דמות, לא רק התחמקויות, אתה יכול גם ליזום את זה, ואז זה יוצר שרשרת של 3, לפעמים 4 החלפות דמות ברצף, והכל נראה מאוד מאוד מגניב, ולפעמים אתה רואה גם דמות אחת ש עושה את המוב המיוחד שלה, ותוך כדי שהיא עושה, אתה יכול להחליף לדמות הבאה שמתחילה גם כן מהלך, אז אתה רואה את שתיהן ביחד תוקפות את המפלצת, וזה הכל מרגיש מאוד מאוד מגניב, ונראה מאוד מאוד טוב, ואני מצפה להגיע לשלבים יותר מאתגרים במשחק, שגם יכריחו אותי ללמוד כל מיני דברים, כמו איזה מפלצות חלשות לאיזה אלמנט. כמו שאמרתי, יש נשקים שונים, אז יש גם סוגים שונים של דמויות. אז יש דמות הגנה, יש דמות שעושה סטן, אז היא מעלה את הסטאגר של האויבים. יש דמות שעושה פיזיקל דמג', יש דמות שעושה תמיכה בדמויות אחרות, יש כמה וכמה סוגים של דמויות. אגב, אם נתחבר לעניין של איסוף משאבים, אז כל סוג של דמות צריך משאב מסוג אחר כדי לקדם אותו.
וואו.
כן, שזה משהו מכירותי עם גנשין, הוא נפוץ, ככה הוא. משהו שטוב בדברים האלה זה שאתה יכול להחליט איזה משאב אתה אוסף, אתה הולך לאזור של הקרבות, יש אזור של קרבות שאתה עושה כל מיני קרבות תחומים בזמן, שאתה משיג בהם את המשאבים לשדרוג הדמות, ואתה יכול לבחור איזה סוג משאב אתה רוצה להרוויח מהקרב. אז זה לא שאתה תקוע בלי ואתה צריך עכשיו מזל שיהיה איזשהו דרופ. אתה יודע בדיוק מה אתה צריך ואיך להשיג אותו. לפחות מהבחינה הזאת זה נגיש. כמו שאמרתי, הקרבות ממש ממש מגניבים. מזכיר במידה רבה משחקים כמו Devil May Cry למשל, Final Fantasy 16 שיצא שנה שעברה. מאוד סזיתי, מאוד מהיר, התחמקויות מגניבות, כל מיני מהלכים מיוחדים. כל דמות משוחקת בצורה שונה, הקצב של הקומבואים שלה שונה, האופן שבו משתמשים בה הוא שונה, כי שוב, כמו שאמרתי, יש דמויות עם רובים. אחת הדמויות שאני נורא אוהב שהשגתי אתמול, היא דמות עם אקדח מסמרים, עצום כזה, אז היא פשוט יורה מסמרים לכל עבר, וזה מאוד מגניב. אז היא יכולה לשמור על מרחק.
בקיצור, פטישים ומסמרים, זה מה שיש במשחק.
פטישים ומסמרים וחרבות וכאלה. אז המערכת קרב ממש מצוינת. גרפית המשחק נראה ממש ממש מצוין. הסגנון האומנותי, רואים שהם עבדו עליו המון, הם עשו עבודה ממש ממש טובה איתו. אין עיצוב דמויות דוחה. אין עיצוב דמויות שהוא כזה, משהו בו מרגיש לא בסדר, הכל מרגיש כאילו עבדו על כל דמות הרבה זמן, דאגו שהיא תראה כמו שצריך, ושהיא תתנה כמו שצריך. אם אתם לא אוהבים אנימה טרופס, יכול להיות שזה קצת לא ילכם נחמד לדבר עם הילדת חתול, אבל אם אתם בסדר עם אנימה טרופס, אז אתם תהיו גם בסדר עם המשחק הזה.
האם זה, מגיד, עם פיימוני 10, מה הייתה דוב מדרג את הילדת חתול של זנלס זון זירו?
7.
אוקיי, זה בקטנה.
והאמת שזה בגלל שהסיפור שלה היה מעניין. אז זו דמות שלא השגתי, לא שחררתי אותה, אבל כן פגשתי אותה בסיפור, וכאן אני עובר לעוד משהו שאהבתי במשחק. הסיפור נורא מגניב, באופן מפתיע. העולם עצמו, הזכרתי, אני מאוד אוהב אותו, הוא ממש מעניין. המיתוס של העולם הוא שזה עולם מודרני, עם הרבה טלוויזיות CRT, אבל מודרני, עם טכנולוגיה מתקדמת, וברחבי העיר הופיעו כל מיני אזורים, שזה נראה כמו בועה שחורה שפשוט מכסה אזור, שבייסיקלי האזורים האלה הם אזורים עם הרבה אנרגיית אתר, הרבה מאוד אנרגיה קוסמית לא ברורה, שלא ברור מה המקור שלה, והם שוברים את המציאות. אז אם אתה נכנס לאזור הזה, קודם כל אם אין לך יכולת לעמוד בפני אנרגיית אתר הזאת, שזה משהו טבעי שיש לאנשים מסוימים ואין לאחרים, אז אתה הופך למפלצת שנקראת אתיריאל, זה המפלצות שבעצם יש באזורים האלה, וגם המציאות באזורים האלה שבורה. אז אתה יכול ללכת, יש מולך קיר, אבל בעצם הקיר הזה אתה יכול לעבור דרכו, אבל אתה לא תגיע למה שאתה רואה מעבר לקיר, אתה תגיע למקום אחר לחלוטין. אז הכל שם מבלבל ולא ברור, שזה התירוץ בעצם לא ליצור שלבים קוהרנטיים, אלא ליצור סדרה של שלבים סמי רנדומליים, עם איזשהו תמה משותפת. אז זה בעצם מה שקורה בעולם הזה, יש את הסכנה הזאת מהאזורים האלה, שכל הזמן מתרחבים, כל עוד לא הולכים ומטפלים באנרגיית אתר הזאת, והדמויות שאתה משחק, זה בעצם דמות של מישהו, שהוא יודע, בעזרת היכולות הטכניות שלה, הוא סוג של הקר, הוא יודע לתקשר עם רובוטים, שהם לרוב אי אפשר לתקשר איתם, אבל לא לדמות שלך יש תכנון מיוחדת, שיכול לתקשר עם רובוטים, והרובוטים האלה יכולים בעצם לעשות כל מיני חישובים וליצור מפה עבור האזורים האלה שהם לא הגיוניים לאדם הרגיל, ועם הרובוטים האלה אתה בעצם יכול להיכנס ולעשות משימות בתוך האזורים המאוד מבלבלים האלה, ולהצליח לצאת לפני שאתה הופך למפלצת. וזה המסגרת של הסיפור. את הילדת חתול פגשתי כחלק מהסיפור, לא הכי מוקדם שלו, ובייסיקלי היא הייתה יתומה, היא אומצה על ידי כנופיה, והיא הייתה המשפחה שלהם, ואז הכנופיה כזה עלה להשתן לראש, והיא הפסיקה להיות כנופיה אנרכיסטית של אנחנו נגל על החלש ועל המדוכה, והתחילה להיות אנחנו רוצים כסף, תביאו לנו כסף, לא משנה במי אנחנו פוגעים. אז היא כזה התרחקה מהכנופיה, והיא מנסה להסתיר את זה ממך, ולא רוצה שתדע, ובסוף אתה מבין, בעצם מה שקורה פה זה שיש איזושהי חברה, יש גם כמובן חברות, כי זה עולם סוג של אפוקליפטי, אז יש כמובן חברות קפיטליסטיות מרושעות, אז יש איזושהי חברה שעושה איזושהי מזימה, זכתה במכרז באופן במרמה, ובעצם עלולה לפגוע בהמון המון אנשים, כחלק מהמכרז הזה, והיא מנסה להסתיר את זה, ואתה בעצם חושף את הקונספירציה בחלק הזה של הסיפור, בעזרתה של אותה ילדה חתולה, ועושה משימות בתוך האזורים המשונים האלה, ונלחם במשלצות, וככה אתה מצליח להציל את האנשים בסופו של דבר. אז הסיפור היה נחמד. האופן שבו השחקנים המדובבים עושים עבודה מאוד מאוד טובה, זה בבירור משחק עם היכולות ההפקה הכי גבוהות שיכולות להיות בסוג הזה של משחק. המון מדובבים שעושים עבודה יפה, כתיבה סבירה, לעתים אפילו סבירה פלוס, וסגנון מאוד כיפי, מוזיקה ממש ממש מגניבה ומצוינת, כל מיני דברים נורא מוזרים ומוצלחים, כמו ליד הבית שלך יש חנות של רמן או נודלס, ויש שם מין איש רובוט שמכין נודלס, ואתה מדבר איתו והוא מבין לך נודלס, שכמובן מבין לך בונוסים לתוך המשחק, אבל יש אנימציית הכנת נודלס ממש ממש מצוינת. אותו דבר יש אנימציית הכנת קפה ממש ממש מצוינת בבית קפה ליד. כל מיני דברים כאלה שבגדול לא הייתה סיבה אמיתית להשקיע בהם, אבל רצו ליצור יותר עומק לעולם, ובעיניי מאוד הצליחו עם כל העיצובים ממש ממש מצוינים האלה. וחשוב מאוד להזכיר, יש דוכן עיתונים, שכל מה שאתה עושה בו זה שפעם ביום, יום אמיתי, לא יום במשחק, אתה יכול ללכת לדוכן עיתונים ולגרד כזה חישקד ולקבל קצת כסף. המוכר בדוכן עיתונים זה כלב הסקי, מאוד חמוד, הוא לא מדבר, הוא פשוט כלב הסקי, שעומד בדוכן עיתונים, זה דבר מצחיק.
כמו שהם בדרך כלל עושה,
ולגמרי נשמע כמו משחק של מיהויו.
כן.
אני חייב לציין.
אני מאוד נהנה ממנו, אני נהנה ממנו עד כדי כך שפעם ראשונה אי פעם קניתי סיזון פאס, זה עולה $10 שלמים, שבעצם נותן לי עוד פרסים על כל, ככל שאני משחק אני מקבל יותר פרסים מה שהייתי מקבל בלעדיו, לא הכרחי, אבל רציתי לפרגן להם ב-$10, אז פרגנתי להם ב-$10. המשחק עדיין לא חשף בפני את כל המכניקות שלו, אני יודע למשל שיש שם מכניקות פרסונה כאלה של ליצור מערכת יחסים עם הדמויות שאתה אוסף, אז אתה יכול ללכת להם לכל מיני פגישות, ללכת להם לארקייד, כל מיני דברים כאלה. זה משהו שעדיין לא הגעתי אליו בכלל, אבל אני בטח אגיע אליו בקרוב. אני מאוד נהנה ממנו. אם אין לכם כרגע מה לשחק, או אם בא לכם לנסות משהו מאוד שונה ומאוד מיוחד, מבחינת סגנונית לפחות, אז שווה לנסות לדעתי. המשחק תוך יומיים כבר הורד על ידי 50 מיליון משתמשים.
זה לא מפתיע בכלל.
זה לא מפתיע, אבל זה עדיין הצלחה אדירה. ממש מגניב.
בהחלט תכננתי, חשבתי לנסות אותו, אבל אז נפלתי לתוך אלדן רינג, שאני אדבר עליו עוד רגע.
כן, אז זה ממש מגניב. אני מאוד נהנה ממנו ומאוד מרוצה ממנו. יש בו הרבה דברים מצחיקים, המון דברים שכיף לעשות, סגנון ממש טוב. מיהויו יודעים מה הם עושים, הם היו חברה קטנה לפני גנשין אימפקט והפכו לחברה עצומה, ויש להם עוד להיט מאוד מוצדק בעיניי בידיים, ואני מצפה לראות גם לאן זה התפתח ולאן זה ימשיך בעתיד.
מגניב, טוב, אופר, גם אתה שיחקת בדברים מגניבים?
אני שיחקתי בדברים שלדעתי מגניבים, אני אחכה לשיפוט שלכם.
מי אנחנו שנשפוט אם אתה חושב שזה מגניב?
נכון. הדבר העיקרי שעשיתי בזמן האחרון זה אחרי שסיימתי את Final Fantasy Rebirth, שנדבר עליו בפרק ספשייל שיהיה בקרוב. אני אגיד בקצרה, אני לא דיברתי על הסוף שלו, נכון?
על הסוף של Rebirth?
של Rebirth.
לא דיברנו בגלל ספוילרים.
אז בלי ספוילרים, אני יכול להגיד שהסוף היה לא כיף, ומאוד כאילו קרבות ארוכים ומעצבנים, ובאיזשהו שלב פשוט אמרתי, טוב, די, אין לי כוח לזה, ופשוט נטשתי את המשחק וראיתי את הסוף ביוטיוב.
אוי ובוי.
זה היה פשוט נורא.
גם באיזי?
פשוט נורא.
גם כששחקת באיזי?
בוא נגיד ככה, אם אני מוריד את זה לאיזי רק בשביל לעבור את הקרב ולראות את הסצנה של הסוף, בשביל מה הקרב? אני יכול פשוט לראות את זה ביוטיוב, וזה מה שעשיתי.
אוקיי. אני אגיד שזה לא פעם ראשונה שאני שומע את הטעם הזאת, או כאילו, ילתה לא מעט גם. על די אחרים. אני חושב שהיה לי מזל. אני חושב שמשהו הסתדר בכוכבים, ופשוט כל הקרבות הסופיים, שזה בעיקרון סדרה של קרבות בוס שצריך לנצח את כולם אחד אחרי השני, בלי שמירות באמצע מספקות. איכשהו עברתי את זה, בייסיקלי בניסיון הראשון, עד הבוס האחרון ביותר, שלקח לי פעמיים שלוש לנצח, אבל איכשהו הסתדרתי. היה לי המון מזל.
לי לקח הרבה ניסיונות לעשות את הבוס האחרון, וזה אחרי כאמור, שרשרת של בוסים מעצבנים.
כן.
ואז בסוף, כזה, סוף סוף הצלחתי כזה להבין מה הולך שם ואיך לעשות את הקרב הזה כמו שצריך, עם קצת מזל. והגעתי, הורדתי אותו לכזה כלום, לפחות מאחוז hit points. ואז הוא החליט ש fuck you, ועשה לי התקפה שאי אפשר, אין מצב שאפשר להתחמק מההתקפה הזאת. הרג אותי במכה אחת, אמרתי no, fuck you, וראיתי את הסוף ביוטיוב.
אחרי שסיימתי את המשחק פעם ראשונה, סיימתי כבר פעמיים, בגלל ששמעתי כל מיני אנשים אומרים שזה שבור, והוא ישר הורג אותך וזה, אז הסתכלתי כאלה על האסטרטגיות ומה צריך לעשות מול כל מיני דברים, ולהכל יש פתרון. אני מסכים אבל שהמשחק לא מנגיש את הפתרון מספיק. לא, הוא לא ברור מאליו.
אם זה התקפה שהוא עושה רק כשהוא מגיע לאחוז אחד hit points, אז מתי אני הולך להבין, למצוא את הפתרון?
אני חושב שאני יודע מה אתה מדבר, והיו התקפות דומות, אבל פחות.
נכון, נכון, אבל פשוט עם חלון להתחמק מהם, ולזה אין.
אני חושב שהמזל שלי היה ש...
יכול להיות.
כי השתמשתי פשוט במהלך המשחק, השתמשתי במהלכים, ואהבתי אותם, ואז המשכתי, הם הפכו לחלק איך ששיחקתי במשחק באופן רגיל. ובמקרה זה גם מהלכים שהיו הפתרון לבעיות האלה שלו, של הבוס האחרון. אני חושב שבגלל זה היה לי מזל בעצם, ופשוט הצלחתי לנצח אותו.
יכול מאוד להיות. אני אפקטיבלי סיימתי את המשחק. אני אגיד גם באותו עניין שהפסקתי לשחק ב-Nine Souls, כי אחד הבוסים הגדולים, גם קרב כזה ארוך וממש מעצבן, וזה מהקרבות האלה מהבוסים שאי אפשר להתקיף אותם 90% מהזמן.
אוי.
זה פשוט כזה רוח רפאים כאילו, ואי אפשר לעשות לנזק, והיא מחליטה מתי אפשר להתקיף אותה, וזה לחלונות ממש קצרים, אז זה דקות ארוכות של פשוט להתחמק מהתקפות שוב ושוב ושוב, עד שאפשר לעשות לה קצת נזק, ואז להתחיל שוב להתחמק, וזה פשוט לא כיף.
לא, לא כיף. אני צריך לנסות שעושים את זה.
וזה גם בוס קשה. קפיצה מטורפת ברמת קושי ביחס לשאר המשחק. והסתכלתי באינטרנט, חיפשתי אם יש איזה אסטרטגיה או איזה טריק שפספסתי. אז מישהו אמר, מישהו עשה כזה מדריך לאיך לעבור את הבוס הזה, והאסטרטגיה הסופר סיקרט המטורפת הגאונית היא להתחמק מכל ההתקפות.
ניסית את זה?
ניסיתי, כן, הרבה מאוד פעמים.
וזה לא עבד, אוקיי, מעניין.
לא, אז גם את זה הפסקתי, ומאז רוב הזמן שלי אני מבלה באלדן רינג, כמו ש... הזכרתי קודם.
אחד המשחקים היותר כלילים.
כן. אז רק שתבינו עד כמה זה היה רע, שאלדן רינג הוא כאילו ממש breath of fresh air אחרי שני אלה. אז כבר מאז שסיימתי את אלדן רינג תכלס, אני רוצה להתחיל פלייטרו חדש, כי אחד הדברים באלדן רינג, קודם כל זה משחק ממש ממש טוב.
זה פלייטרו חדש? זה לא ה-DLC?
פלייטרו חדש לגמרי.
אוקיי.
ומעבר לזה, יש פה כל כך הרבה סגנונות משחק שונים שאפשר לעשות, ואני יודע שתיאורטית אפשר לעשות ריספק במהלך המשחק, אבל א' זה אומר להחליף את כל הסגנון משחק באמצע המשחק, וזה משהו שאני בדרך כלל לא עושה. וב' גם אפשר לעשות ריספק, יש הגבלה מאוד קשה על ה-upgrade materials. אז אם אני רוצה להחליף עכשיו אם אני רוצה לנסות הרבה כלי נשק שונים ולראות מה אני אוהב, אני חייב לנסות את כולם ברמה בסיסית, והם לא יעשו נזק, כי הם לא משודרגים.
אבל upgrade materials מהרמה הראשונה, השנייה, השלישית, לא הגבוהה ביותר, לרוב אפשר בשלבים מאוחרים של המשחק, לפחות במשחקי פורום אחרים, לקנות, נכון?
סבבה, אבל כשאתה מגיע לשלב שבו אתה יכול לקנות את ה-upgrade materials האלה ולשדרג את הנשק שלך לנגיד פלוס 9,
כן.
הנשק הראשי שלך יהיה על פלוס 20.
אוקיי, אוקיי. אז זה כן, זה הבדל ממש משמעותי.
אז לא התנסיתי יותר מדי בקטע הזה, ועכשיו יצא ה-DLC, אז אמרתי, אוקיי, זה תזמון מצוין להתחיל את המשחק מחדש. הבילד השני הכי, שהכי רציתי לנסות, הפלייטרו הראשון שלי היה בכזה, הבילד הקלאסי של דואל קטנה עם בליד והרבה כזה להתחמק מסביב לאויבים ולעשות להם מלא מכות מהירות עם החרבות, ואז בלדלוס שכולם מסכימים שהוא OP. אז הבילד השני שרציתי לנסות זה קסמים, כאילו סורסר, כזה אינטליג'נס גבוה, ופשוט להתרחק מהאויבים ולזרוק עליהם מלא קסמים מרחוק.
אני לא יודע איך זה כל כך עובד באלדן רינג. הקסמים, אתה צריך לבחור סוג של קסם, נניח, אתה צריך להיות קוסם אש, או שאתה צריך להיות קוסם, לא יודע, כחול, קסמים כחולים?
אז סוג של, אני בייסיקלי קוסם כחול, יש שלושה סקילס שונים של קסם, יש אינטליג'נס, פייט וארקיין.
אוקיי, אז זה בילד אינטליג'נס.
אז אני בבילד של אינטליג'נס, הרבה קסמים של גלינסטון, מה שהם קוראים במשחק, וזה, כן, קסם כחול, והתחלתי את המשחק מחדש, התחלתי אותו לפני שבוע וקצת נראה לי, בינתיים סיימתי לחלוטין את כל האזור הראשון של המשחק, למי שמכיר לימגרייב ומיסטווד וויפינג פנינסולה, כל זה, ועכשיו אני חוקר את האזור הגדול השני.
אוקיי.
ומה אני אגיד, זה משחק ממש טוב. זה מדהים כמה הבילד משנה את המשחק כולו. בגלל שאני, שיש לי טווח רציני עם הקסמים, אז הרבה אויבים פושטים כאלה של, שבעולם הפתוח או בכזה המוקס, אני פשוט הורג בלי לחשוב על זה. זה רק עניין של לשים לב שיש לי מספיק מנה בשביל להמשיך. אבל אשכרה להרוג אותם זה כלום. ויש בוסים שבביל של החרבות היו ממש קשים, שאם אני לא צריך להתקרב אליהם אף פעם, הם כלום. מצד שני, יש גם בוסים מהסוג השני שאוהבים לקפוץ עליך ולהיות in your face ומאוד מתחמקים, והם הרבה הרבה יותר קשים. אז זה, מבחינת הקרבות נטו, זה משחק אחר לגמרי, וזה מגניב. ומבחינת ה-exploration, שזה האלמנט המרכזי השני ב-Elden Ring, שכחתי די הרבה מאז, מה זה היה, לפני שנתיים שיצא Elden Ring?
כן.
אז אני בהחלט, יש הרבה לחקור, הרבה דברים שאני לא זוכר איפה הם נמצאים או מה מחכה מעבר לפינה, ואני באמת מרגיש כאילו אני חווה את אלדן רינג מחדש, רק שאני יודע את הדברים החשובים כדי לא כאילו לחסוך לעצמי זמן ותסכול. אז זה אפילו יותר כיף מהפלייטרו הראשון. נגיד, יש את הלגאסי דנג'ן הראשון, הטירה הגדולה שמגיעים אליה בסוף לימגרייב וסטורמוויל קאסל.
אחרי הקרב בוס הגדול הראשון.
כן, כן, אחרי הבוס הגדול הראשון, שבפלטו הראשון שלי, סניתי את הקטע הזה, כמעט נטשתי את המשחק שם, זה היה נורא, זה היה מתסכל, זה היה מבאס, זה היה לו כיף, ובפעם הזאת פשוט הלכתי וחקרתי את כל השאר, הגעתי לסטורמוויל אובר-לבלד בטירוף, פשוט חרשתי לתוך זה, כאילו, עברתי על הכל באיזה כמה שעות, כזה שעתיים שלוש, ניקיתי את הכל לגמרי, המשכתי הלאה.
יפה.
Never looked back.
מגניב. מבחינתך, איזה סגנון משחק אתה יותר אוהב כרגע? את הסגנון משחק המקורי שלך עם השני חרבות, או אתה קוסם אינטליג'נס?
אז אני ממש נהנה מהקוסם משתי סיבות. אחת, זה נחמד שהרבה פעמים אויבים שלא רוצים להסתבך איתם, אפשר פשוט להרוג ברחוק בקלות. אז זה אומר שהקרבות שאני נלחם, הם הקרבות שאני רוצה להילחם בהרבה מקרים. זה גם נותן יותר, פותח יותר אופציות, מאשר סתם לרוץ, לכל בעיה לפתור על ידי לרוץ אליה ולהרביץ להם חרב. אבל הדבר הממש קריטי הוא שדיברתי על זה שקשה להחליף כלי נשק הרבה במהלך המשחק, כי אי אפשר לשדרג אותם יותר מדי. אבל עם ביל של קוסם, הנשק הוא רק כזה קונדוי, הוא זרז לקסמים. הנשק הוא סתם דבר שאני מחזיק ביד, ואת הקסמים עצמם אפשר להחליף חופשי. לא צריך לשדרג כל קסם בנפרד, לא צריך שום דבר כזה.
לא צריך משאבים מסוימים כדי לשדרג את הקסמים?
לא.
וואלה.
הסקיילינג של הקסמים מגיע מהנשק, מהסטאף. אז מספיק שיש לי סטאף אחד משודרג טוב, אני מסודר, אני יכול להחליף את הקסמים עצמם כמה שאני רוצה. אפשר לשדרג, לצייד כמה מהם במקביל, ולהחליף ביניהם on the fly. זה נותן לי הרבה יותר הזדמנויות לנסות כל מיני דברים חדשים, ואני יודע מהפלייתרו הקודם שלי שלאורך המשחק מקבלים כל מיני דברים מטורפים. יש דברים ממש רציניים בשלבים מאוחרים יותר במשחק שאני מאוד מחכה להם.
יהיה לך את החרב הכחולה העצומה?
אז כרגע יש לי חרב כחולה קטנה,
okay.
שאני ממש מרוצה ממנה, כי בשביל אויבים שקופצים עליי כי הוא נגד in my face, זה מצוין, כי החרב הזאת עושה הרבה נזק, יש לי הרבה אינטליג'נס, וזה מהיר יחסית, אז אני יכול כזה צ'ק 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 לעשות להם מלא נזק, וזה עולה יחסית מעט מנה.
מעולה. נתקלתי בכל מיני סרטוני, הנה הבוס הממש קשה הזה, אז הנה אני עושה לו סטאנלוק והורג אותו בלי שהוא עושה כלום. אז לרוב זה עם חרב כחולה עצומה שלוקח איזה 3 שניות להטיל את הכישוף, וזה כזה, ברגע שאתה מצליח פעם אחת, זהו, אתה מנסח את הקרב גדול. אז יש לך למה לצפות, אני מניח.
כן, זה גם עוד הבדל מרכזי בין הבילד של קסמים לחרבות. המכות של החרבות הן נורא מהירות. קסמים, גם הקסמים המהירים יחסית, יש להם כזה קאסט-טיים. צריך לעשות כזה, יש אנימציה של להזיז כזה את השרבית, ואז הקסם קורה. אז צריך להיות הרבה יותר קפדן לבחור מתי מתקיפים. ומצד שני, יש לי כזה light equipment load, אז אני יכול להיות הרבה יותר זורם עם הסטמינה ולהתחמק הרבה יותר. זה איזון מאוד נחמד. זה מרשים שהם עשו, כאילו, אלה רק 2 מתוך מיליון סגנונות משחק שונים מאוד שאפשר לעשות, וזה מרשים שהם כולם כיפים ומעניינים. זהו, אני, כאמור, playthrough שני עדיין מאוד מאוד נהנה. אני לא חושב שאני אעשה כזה 100%, גם במקור לא עשיתי 100%, אבל כזה ממש לחקור את כל העולם. אני רק כזה אגיע לדרגה גבוהה מספיק וערוץ ל-DLC. שמעתי דברים מאוד טובים על ה-DLC. שמעתי גם היה הרבה אנשים שהתלוננו שהוא קשה מדי, אחרי שהם האשימו מבקרים ועיתונאים, זה שהם לא יודעים מה הם עושים כשהם התלוננו שזה קשה מדי, שהם לא יודעים לשחק, ואז ה-DLC יצא, ואנשים אמרו, רגע, זה באמת קשה מדי.
זהו, אחרי שהמבקרים היו מאוד מאוד מפורטים בזה שהבעיה היא לא סתם שהוא קשה, הבעיה שהוא קשה ולא כיף.
שהוא קשה באופן שלא מרגיש
הוגן. שלא הוגן, כן. אבל אוקיי, בסדר, אוי, המבקרים האלה, מה הם מבינים מהחיים שלהם?
כן, אה?
כן. בגלל זה הם ממש נכנסו ב-DLC, ויש לו, אני חושב, open critic של 94 או משהו כזה.
לא, אבל כן. זה קרה אחד מ-Game Informer, אני חושב, או משהו כזה.
וכתבת בקוטאקו.
Eurogamer, שאמר שנתן לו 3 מ-5.
או איימה.
כן, זה גם, אגב, ראוי לציין, מבקרים שסיימו את ה-DLC, כאילו, חרשו עליו תוך שבוע, לפני שהוא יצא, לפני הפאצ'ים שעשו אותו קל יותר, בלי מדריכים אונליין, כי הם אלה שכתבו את המדריכים.
אבל מה הם מבינים?
בדיוק.
כן.
הם לא אלה שכתבו את המדריכים, יש כותבי מדריכים שהם כותבים מדריכים. הם לא מבקרים.
בסדר, גם וגם.
אבל כן, הם לא היה להם גישה למדריכים, ולא היה להם את הפאץ' שיצא קצת אחרי היציאה, שבעצם הפך את השדרוג כוח במהלך ה-DLC ליותר משמעותי מאשר הוא היה במקור. אז יכול מאוד להיות שזה איזן את ה-DLC, ועכשיו הוא מרגיש יותר טוב.
זהו, זה Elden Ring, שוב, ואני אמשיך לספר חוויות מהפלייתרו הזה, ובתקווה אגיע ל-DLC יחסית בקרוב, למרות שזה משחק די גדול.
קצת, כן, קצת גדול.
מקרה שלא ידעתם. ובקצרה עוד 2 דברים מעניינים ששיחקתי. אחד זה Celeste 64, Fragments from the Mountain, נראה לי שזה הסאבטייטל שלו, אבל Celeste 64, שהוא משחק קטן שיצא, שמדי טורסון הוציאה ל HIO לא מזמן, שזה סלסט, אבל מריו 64, וזה מאוד חמוד. אני אף פעם לא אהבתי יותר מדי פלטפורמרים תלת מימדיים, ואין לי שום נוסטלגיה או רגשות חמימים למריו 64 או פלטפורמרים דומים מהתקופה הזאת, אבל ניסיתי אותו כי אני ממש ממש אוהב את סלסט, ו-I'm here to tell you, מי שכן אוהב את מריו 64 ספציפית ומשחקים מהתקופה הזאת באופן כללי, בבנג'ו קזוי וכאלה, ואוהב את סלסט, חובה, משחק חובה.
וואו.
זה לחלוטין נוסטלגיה מטורפת של, כאילו אני מנחש, כי זה מרגיש בדיוק כמו שמריו 64 מרגיש, הווייב לגמרי שם, אבל זה גם מרגיש כמו סלסט.
אבל השליטה היא כן עובדת, ואפשר לשלוט על המצלמה בצורה שהיא לא שבועה?
אפשר לשלוט על המצלמה, ועוד פטנט ממש חמוד שיש שם, זה יש כזה מין צל, לדמות הראשית למדלן, שמראה כאילו איפה
היא נוחתת.
הנקודה הספציפית על הרצפה שאתם נמצאים עליהם, ו קו מקווקו כזה שמחבר את הדמות לצל הזה.
אה, אוקיי.
אז זה הרבה יותר, הרבה יותר טוב, כאילו לא צריך לנחש איפה אתם הולכים ללחות.
אה, יפה. ידידותי.
כן, אז זה עדיין מרגיש כמו פלטפורמר תלת מימדי. בגלל זה אני לא הולך לשחק בזה יותר מדי.
הוא עולה כסף?
הייתי חייב לנסות. לא, חינם ב-HIO.
מגניב.
כן. שוב, Celeste 64, Fragments from the Mountain. משחק שני, שעשיתי דמו שלו, היה Steam Next Fest לא מזמן, וניסיתי כל מיני דברים שכזה לא מעניינים, או לא מעניינים מספיק כדי לדבר עליהם, אבל משחק אחד שאני בהחלט רוצה להזכיר, ומאוד מחכה שהוא יצא, נקרא גליפיקה, והוא Vampire Survivors, אבל עם הקלדה. כן. איך שזה עובד, קודם כל יש לו סגנון מאוד מגניב, מאוד כזה זן מינימליסטי כזה. כלומר, זה פשוט מסך לבן עם מילים מגיעות בכזה, יש כזה צורות כזה סטייל ג'יומטרי וורס, כזה צורות קטנות שנמצאות על המסך וזה האויבים, וכל אחת משוייכת מילה, מוזיקה יחסית פשוטה וצ'יל כזה, ופשוט מקלידים מלא מלא מילים, וכל פעם שאתם הורגים אויב אז אתם מקבלים כמות כלשהי של אקספיריינס, ואז כל פעם שאתם עולים דרגה אז אתם כמו Vampire Survivor, אז אתם מקבלים איזשהו נשק, והנשק שיש לכם עושים נזק לאויבים, אז הם יארגו חלק מהאויבים בשבילכם, אבל בטוח יש הרבה יותר מדי אויבים בשביל רק להסתפק בכלי נשק שאתם מקבלים והשדרוגים, אז כל הזמן אתם הולכים להצטרך גם להקליד מלא ומהר.
אני חייב להגיד,
אני מאוד אהבתי.
ממש נדהם. לא הספקתי להגיד שברגע שאמרת שזה משחק הקלדה, לא הספקתי להגיד ש-First You'd Make Your Rest in Your Attention, אבל זה מדהים כמה רמת העניין שלי זינקה בבת אחת, כי עד עכשיו אני כבר הוספתי את המשחק ל-Wishlist והורדתי את הדמו.
מהר.
אהה.
אז אתה בעצם לא זז, נכון?
לא, אתה, אין לך כאילו דמות.
כן, יש לך נקודה באמצע בעצם של המסך. אוקיי. מגניב. נשמע כיף למי שאוהב משחקי הקלדה בגדול.
כן, אני אוהב משחקי הקלדה ומאוד נהניתי ממנו ואני מאוד מחכה שהוא יצא.
אני גם מאוד אוהב משחקי הקלדה, כמו שאולי
יש מכניקות תומכות, נניח, בהתחלה אני מניח יש רק אויבים יחידים שיש להם מילה ואתה כותב את המילה, אולי בהמשך המילים ארוכות יותר, לא יודע, אבל יש איזושהי אסקלציה של מכניקות, יש עוד דברים שאתה מסוגל לעשות, עוד דברים שהאויבים עושים.
אז מבחינת דברים שאתה מסוגל לעשות יש את השדרוגים נותנים לכם כל מיני סוגים של כלי נשק, והרבה מהשדרוגים הם דברים כמו אם אתה הורג או כאילו מקליד מילה שמתחילה ב-B, C או D, אז אתה מקבל איזשהו דבר, איזשהו דרון שתוקף אויבים.
אז אויבים יכולים למות לא רק את המקליט המילה שלהם, אלא גם כי הם מותקפו על ידי נשק כזה.
כן.
אוקיי.
וכמו חלק מהם גם דורשים מכם להקליט, לשים לב איזה מילים אתם מקלידים, ולהעדיף מילים ספציפיות. ומעבר לזה, גם האויבים עצמם, יש סוגים שונים של אויבים, שהרוב עושים את הדבר הבסיסי של פשוט כאילו להתקרב אליכם לאט לאט, עד שהם מגיעים אליכם ועושים נזק, אבל יש אויבים שכאילו עוצרים באיזושהי נקודה על המסך ומתחילים לראות עליכם דברים אחרים, ועל כל יריעה שהם יורים עליכם יש מילה שצריך להקליד כדי להיפטר מהיריעה הזאת, ויש אויבים שיש להם הגנות נוספות, ואז בהחלט יש תוספות ושינויים. הוא אמור לצאת בחודשים הקרובים. אני מאוד ממליץ למי שזה נשמע לו מעניין, כמו זיירמן, לעשות את הדמו, הוא חינמי בסקים.
אבל חובה מקלדת מכנית, שעושה טיק טיק טיק.
כמובן.
אחרת אין אפקטים קוליים במשחק.
דבר בשביל עצמך.
דווקא יש לו אחלה, כאמור, סאונדסקייפ מאוד זני.
נחמד. נשמע, באמת שזה נשמע כיף.
כן, המשחק נקרא שוב גליפיקה. גליף, ואז ICA.
גליף עם PH.
כן.
מגניב.
זהו.
אני בעד.
זה אני.
זה גרם לי לבדוק אם Typing of the Dead נמצא בסטים, אבל כל שנמצא זה Typing of the Dead Overkill, שהוא הפחות טוב מביניהם, אז זה מאכזב אותי מאוד. זהו. טוב, לי אין על מה לדבר, כי כאמור לא שיחקתי בדברים שרלוונטיים לפודקאסט, אפילו לא ב-Typing of the Dead. אז נסיים, כי גם אין חדשות.
אפשר?
כן, הבטחנו פרק קצר.
כן. אז טוב, תודה רבה שהקשבתם, ואנחנו נסיים עכשיו, ונזכיר שאפשר למצוא אותנו בפייסבוק וטוויטר וכל מיני דברים כאלה, אבל בעיקר ב-www.gamepad.co.il. בעוד שבועיים יהיה לנו עוד פרק, שבתקווה יהיו בו יותר משחקים, אבל לכו תדעו, ותודה שהקשבתם.
וברגע שנמצא זמן, אז יהיה פרק ספיישל ספוילרים לפיינל פנטסי 7.
זה נכון, זה מה שאתם תעשו, אבל אני יושב בצד ולא אשחק בפיינל פנטסי ריבר.
נשמע סביר.
כן, אז תודה לכולם ולהתראות.
להתראות.
ביי.
ביי.